הגענו לדף נ"ו עמוד א' בתחילת העמוד במשנה. הנודר מן הבית מותר בעלייה, דבר רבי מאיר. מי שאסר על עצמו לא להיכנס לבית, אז אבל מותר להיכנס לעלייה, לקומה שעל הבית, כלומר קומה שנייה מעל הבית. כי אין העלייה בכלל הבית, אם הוא נדר מהבית, זה רק קומת קרקע. וחכמים אומרים לו, עלייה בכלל הבית, אסור להיכנס גם לעלייה. מי שנודר מן העלייה מותר בבית, לדברי הכל. אין בית בכלל עלייה. אומרת הגמרא, מנתן, מי התנא ששנה בברייתא? ליאן שרת הבתים, ניגי בתים, בבית לרבות את היציע, שגם ביציע נוהגים דיני צרעת וכו'. בבית לרבות את העלייה, שגם העלייה, גם קומה שנייה, נוהגים בו דיני צרעת הבתים. אמר רב חיסדא, לכאורה זה רבי מאיר, שאומר אין עלייה בכלל בית. לכן צריך פסוק מיוחד לרבות את העלייה, ליאן שרת הבתים. אבל די רבנן, דובר לרבנן, הרי מרבנן, עלייה בכלל בית, הרי לפי חכמים, עלייה כלול מיה בית, למה לי כאן? לא צריך פסוק מיוחד, הבית לרבויה. אומרת הגמרא, עדיין לפי חכמים, אולי צריך פסוק מיוחד. אביי אמר, אפילו תמר רבנן, באי הקרא, למה דסן, כדעת החמינה, היה אפשר לעלות על הדעת, בניין ניגי בתים, כתוב בבית ארץ, אחוזתכם כתיב. בית ארץ מלמד מרחב בארה, שמי בית, על יאה, לא מרחב בארה. משמע כביכול, שרק משהו מחובר לארץ, כלומר, קומת הקרקע, נחשב בית, ניין נגעים. אבל עלייה, לא מחוברת לארץ, אלא מחוברת לקומת הקרקע שתחתיו. לכן, אפילו חפי חכמים, בניגי בתים, צריך דרשה מיוחד, לומר בבית, לרבות את העלייה. עוד שואת הגמר, כמן אז להד, אמר אבונה, ברכי המשמי דעולה. יש מה שנאמר, המוכר, אומר לה, לוקח בית שבביתי אני מוכר לך, כך הוא אמר לו, אם רוצה המוכר, מראהו עלייה, יכול להראות לעלייה, עלייה פשוט לכוונה, קומה למעלה. הוא יכול להגיד, זה אני מכרתי לך, משמע, תמד אמר לי, בית שבביתי אני מוכר, משמע, בגלל שהוא אמר, בית שבביתי אני מוכר לך, כלומר, משמע, בית כלשהו, לכן עלייה בכלל זה, אבל אם הוא סתם את המילה בית, עלייה לא בכלל זה, זה רבי מאיר, אבל בית סתם, אין הוא מראה עלייה. לאם הרבי מאיר אומרת, אפשר להגיד גם חכמים. לא הבנת את הדברים כמו שצריך. אפילו תמר רבנן, אפילו לפי הוראת אולה נאמרה, גם לפי שיטת חכמים, אפשר לפרש אותה בדרך אחרת. מה הכוונה? מראהו עלייה. אתה הסברת, מראהו עלייה, הכוונה מראהו את הקומה השנייה. עלייה, אין הכוונה עליית הבית, אלא הכוונה מעולה שבבתים. נותן לה מוכר את המעולה שבין בתיו, כלומר בית שבביתי, משמע המעולה שבביתי, אמר לו בית סתם. יכול לתת לו אותה הגרוע שבהם. משנה נוספת באמצע נובב עמוד א', הנודר מן המיטה, מותר בדרגש, דיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים, דרגש בכלל מיטה, הנודר מן הדרגש מותר במיטה. כלומר, מי שאסר על עצמו את ההשתמשות במיטה, מותר להשתמש בדרגש, והגמרא תדון מה זה דרגש, כך אומר רבי מאיר, כלומר, דרגש לא בכלל מיטה, וחכמים אומרים לו, דרגש בכלל מיטה, גם הדרגש נאסר, מי שנודר מן הדרגש מותר במיטה לדברי הכל. כי אין מיטה בכלל דרגש. מהי דרגש? אמרו לה, ארסא דגדא, מיטה של מזל. היינו הגים להעמיד בבית מיטה שלא עומדת לשימוש, אלא למזל הבית. אמר לרבנן להולה, הד אתנן, מה שלמדנו במסכת סנהדרין, מלך שירה לו אבלות, כשהם מברים אותו, כשמגישים למלך באבל את סעודת ההבראה, זו הסעודה הראשונה שהאבל אוכל, האבל אוכל בביתו אחרי קבורת המת. כל העם מסובים על הארץ, כולם מסובים על הארץ, משתתפים איתו באבלו, והוא מסב על הדרגש. אם אתה אומר שדרגש זה למזל טוב, כולה שאתה לא יעתיב על ההוא יום עלי יעתיב עלה, כל השנה לא יושב המלך על אותה מיטה, כי מונחת למזל טוב, פתאום באבל הוא יושב על זה? זה לא הגיוני שזה הכוונה, ארסא דגדא לדרגש. מה את כבר רבינה, למה לא? איזה קושיה זאת? זה לא משונה. מי תדע בבשר ויין, כמו בשר ויין. כל השעת היא בעיה אחיד, בעיה לא אחיד, כל השנה אם הוא רוצה יכול לאכול בשר ויין, יכול גם לא לאכול. אבל ההוא יום, אני אבין עליה, באותו יום, שהוא נעשה אבן, מביאים לו סודתו הראשונה לאכול בשר ולשתות יין. מדוע? כי נאמר, תנו יין למראי נפש, ולכן נותנים לו את זה. כך אפשר לומר שגם מושיבים אותו המיטה, שלא רגילים להסב עליה במשך השנה. אלא יהקש, אלא קושי אחר שדרגש זה ארסא דגדא. דתניא, דרגש לא היה כופר אלא זוקפו. מדובר בהלכות אבלות, שהגמרא במועד קטן אומרת שהאבל חייב להפוך את כל המיטות שבביתו על פניהן, כך שרגליהם למעלה, ולוח המיטה שעליו שוכבים הוא סמוך לארץ. זה היה חלק מדיני אבלות. אז דרגש הוא לא היה אבל כופה אותו כדי שהוא כופה, אבל זוקפו, מעמידו על צידו, על שתי רגליו מספיק וכך. עכשיו, אם אמרת, ארסא דגדא, אם תרגיש שזה מיטה שעומד בבית למזל טוב, לכאורה, למה לא צריך להפוך את זה, לא צריך לקפות את המיטה כמו שאר המיטות. התניא, כופה את מיטתו, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטות שיש בתוך הבית הוא כופה, גם אם הוא לא משתמש בזה. אומרת, מה לא קשה, זה לא קשה. מי תדעה במיטה מיוחדת לכלים. אפשר למדובר על מיטה מיוחדת לכלים, מיטה שכל יהודה רק להניח עליה כלים. התניא, אם הייתה מיטה מיוחדת לכלים, מכם שהיא לא מיועדת לישיבה או שכיבה, אז אין צריך לקפותה. יש אכן כולה במיטה שלא משתמשים בה. אלא היא קשה הקשה. אם יש קושיה על הביורו של אולה, שמדובר על ארסא דגדא, יש קושיה אחרת. דתניא, רבן שמעון גמליאל אומר, דרגש מתיר קרביטיו והוא נופל מאליו. האבל מתיר את קרביטיו, זה לולאות שמצא מיטה קשור בין למסגרת, ומצא נופל מאליה. וזה נקרא בעצם כפיית המיטה. כלומר, רבן שמעון גמליאל אומר, חולק על תנקם, שמע שדרגש די מספיק לי בזקיפה, ולא צריך כפייה, אלא אומר, אומר השבג שצריך להתיר את קרביטיו. שהיא דרגה, היא דרגש על סדגן עם מיטה, אם מדובר על מיטה שעומד בית למזל, קרביטיו מדלי, האם יש לו לולאות? זה כמו מיטה רגילה, מה ההבדל? אין פה לולאות מיוחדות פה לדרגש הזה. אז לכן, מדוחים את הביאור של אולה, שמדובר על ארסא דגדא, והגמרא מביאה פירוש אחר לדרגש. כי את הרבין, כשבא מארץ ישראל בבבל, אמר, שלטי לאור מרבנן, שאלתי שאלה, שאלה זו לאחד החכמים, ורב תחליפה בר מערבה שמי, שמו רב תחליפה בר מערבה, תאב השכיח בשוק הדצל, הוא היה מצוי בשוק של מעבדי אורות, לכן היו, היו לו יהודיות בזה. ואמר לי, מה דרגש? מה זה דרגש? ארסא דצלה. כלומר, מיטה שהמצה של עשוי מאור מחוברות לו למצה רצורות דקות בשפתיו סביב, ועונבים אותם לחורים יצורים במסגרת של המיטה. ואמר רבן שמעון מגביל שיש לו, מי שיש לו אבלות וכו', יכול להתיר את הניבות הללו עד שמצה האור ייפול לקרקע. והגמרא מביאה מתוך זה מה ההבדל בין מיטה לבין דרגש. התמר, איזו מיטה ואיזו דרגש? אמר רבי ירמיה, מיטה מסרגים אותה על גביו. דרגש מסרגים אותו מגופו. כלומר, מיטה רגילה, אורגים אותה על גביו, על המסגרת. כלומר, כורכים חבלים במסגרת מסביב לארוכות המיטה, על המסגרת. לא עוברים בתוך חורים שבתוך הארוכות, שבתוך הלייפסטים של המיטה עצמה. אבל דרגש, מסרגים אותו מגופו, בתוך המסגרת. משכים את הרצועות התלויות במצה בחורים שבארוכות המיטה עצמה. הגמרא מקשה על זה, מיטי ונאמר במשנה בכלים כלי עץ. נעמתי מקבלים תומה, המיטה והריסה משישופן באור הדג. כלומר, כתוב, באיזה שלב? בעשייתם חשוב גמר מלאכתם, שיעורים כבר מכאן ואילך לקבל תומה. כלי עץ, המיטה והריסה, הריסה זה מיטה של תינוק, מקבלים תומה משישופן באור הדג. משעה שישפשף יחליק את מסגרת העץ שלהם, ליפותם באור של דג. עכשיו, אם מיטה מסגרתה מזדרגת על גבה, למה לי שיפת אור הדג? אם תגיד שחבליה נקרחים מסביב למסגרתה, על המסגרת, אז למה צריך למסגרת שפשוף באור של דג? הרי בין כך, לא יהיה, היופי של עץ לא יהיה ניכר. כי מכסים אותה בחבלים שכורכים על המסגרת, אם אתה אכן אומר שמיטה הזה מסרגים אותה על גבה. אלא באמת גם מיטה וגם דרגה, שניהם קשירתם מגופן, דרך נקבים, דרך חורים, שבתוך ארוכות המיטה, מה ההבדל ביניהם? מיטה האולי והפוקי בביזיאני, החבלים המרכיבים את המצאה נכנסים ויוצאים בגוף הנקבים של המסגרת. אבל דרגה שהאולי והפוקי באבקתה, הרצועות היוצאות מריאות האור, נכנסות ויוצאות לתוך לולאות שמחוברות למסגרת ונקשרות בהן. השאלה, במה מחברים את המצה של המיטה? האם ממש בתוך גוף ארוכות המיטה, בתוך החורים של ארוכות המיטה, או בתוך עוד איזה חוט של אור, עוד איזה חוט שבהם מחברים את זה, שהם נמצאים בתוך ארוכות המיטה? שני צורות שונות בעצם לקשור פה ולעשות מצה למיטה. עוד דינם הרבי יעקב ברח אמר רבי, מיטה שנקלטי היוצאים, כלומר היו מוטות של המיטה זקופים עומדים בראשה, ובעצם אי אפשר לקפות אותה על פניה, כי זה בזווית כזאת שאפשר לקפות על פניה, רק בצד הזוקפה, זקפה ודיו בכך. אמר בי יעקב ברידה, אמר בי שומן לוי, הלכה כרבן שומן גמליאל. כלומר, מה שלמדו שרבן שומן גמליאל, שלא צריך כפייה, אלא תתיר את המצה עד שיפול הארץ, הלכה כמותו. משנה נוספת באמצע נובע ועמוד ב', אומרת המשנה, נודר מן העיר, כלומר שלא להיכנס לעיר, מותר להיכנס לתחומה של עיר, בתוך תחום שבת, שזה 2,000 ממש שסמוכים לעיר, כי שטח זה לא נחשב כחלק מהעיר. אבל אסור להיכנס לעיבורה, לתוך 70 אמה ו4 טווחים שסמוכים לעיר, שטח הזה כן עכשיו, אכן נחשב חלק מהעיר. מה זה עיבורה? אסור לצאת בשבת מחוץ לתחום העיר, שהוא 2,000 אמה מחוץ לגבולות העיר. תחום שבת בודדים מקצה העיר, מהבית האחרון של העיר. בתים שמצויים מחוץ לעיר, אבל בתוך 72 שליש אמות מקצה העיר, הם מצטרפים לעיר, ומודדים את התחום משם והלאה. תוספת הזה זה נקרא עיבור העיר, עיבור כמשון הריון, לעיר. אז אסור להיכנס לעיבורה, זה העיבור של העיר נחשב כחלק מהעיר. אבל הנודר מן הבית, אסור מן האגף, כלומר מי שנודר מן הבית, אסור להיכנס בפתח הבית מן האגף, ממקום האגפת הדלת, כשמגיפים את הדלת, סוגים את הדלת, נועלים את הדלת, אז האגף ולפנים. כלומר, כל מה שמאגף ולפנים, ממקום שסוגים את הדלת, והדלת נמצא שם מבפנים, האובי, החלק של האובי הדלת, אז זה גם כלול במי שנודר מן הבית, אבל בעצם לחלק מהפתח שמחוץ לדלת הנעולה, מותר להיכנס בו, כי זה לא בכלל הבית. אומרת הגמרא, מכלל דיבורה דמטה, כמעט אדם, למדנו במשנה, שדיבורה של העיר נחשב כמו העיר. אמר רבי יוחנן דאמר קרא נאמר ביות יהושע בויהי ביות יהושע ביריחו וכולי, מהי ביריחו? הנה מה ביריחו ממש בתוך העיר, איך זה חול והכתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת, ודאי יהושע לא היה בתוך העיר ממש, אלא שמאמינה בעיבורה בתוך 70 אמר ושני שליש העיר, שהעיר יריחו יהושע יושב שם, לכן החשיב הכתוב שמי שמצוי, החשיב אותו כתוב כמי שמצוי ביריחו, כי עיבור של עיר נחשב כעיר, אם אפילו תחומה, אולי מדובר בתחום העיר, אומרת מה הכתיב בתחומה, לעניין תחומה, כתוב מפורש שזה מחוץ לעיר. ביין, הרי הלווים כתוב, ומדותם מחוץ לעיר, תת קדמה, 2000 באמה ותת נגב 2000 באמה. כלומר, מחוץ לעיר, הרי ש-2000 באמה, מחוץ לתחום העיר נקרא חוץ לעיר, ולא נחשב מן העיר. אז ודאי שבפשוט אנחנו נפרש את יריחו, הכוונה בעיבורה של עיר ולא בתחומה של עיר. עוד אמרת במשנה, נודה מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים, אבל מן האגף ולחוץ לא, מתי ורב מארי מברייתא ויצא הכל מחוץ מן הבית, והסגר את הבית שבעת ימים. מדובר בפרשת תיקי בתים, בתהליך סדר קביע דין תומת צרת לבית שנמצא בו נגע. אז יכול ילך לביתו, שם תאמר שלאחר שהכהן ראה את הנגע בקירות הבית, הכהן ילך לביתו ויסגיר משם את הבית המנוגע על ידי חבל ארוך, כלומר שמה יש לרשות לכהן לעשות כך אם הוא רוצה, תמוד אומר, ויעצה הכהן הבית אל פתח הבית. הוא צריך להיות לעמוד על פתח הבית בשעת ההסגר. אי אל פתח הבית יכול לעמוד תחת המשקוף ויסגיר. אם דו על פתח הבית ולא היה כתוב מן הבית, אז יכול להיות שהיינו אומרים, יעמוד על מפתן הבית תחת המשקוף ויסגיר את הבית משם. כלומר, הוא חייב ממש להיות בתוך הפתח. תלמוד אומר, ויצא הכהן מן הבית, הוא יוצא מהבית. עד שיצא מן הבית כולו, רק כיצד. כלומר, מצד אחד הוא צריך להיות על פתח הבית, מצד שני הוא צריך לצאת מהבית. אז איך זה יכול להיות? איך אפשר לקיים את שני הדברים? יצא לגמרי מהבית, אבל לא יוצא אל פתח הבית. עומד בצד המשקוף מבחוץ ויסגיר משם את הבית. לפי זה אנחנו לומדים דבר מעניין, מה שתורה צריך את הכהן לצאת ממפתן הבית שתחת המשקוף. אנחנו לומדים שכל המקום שתחת המשקוף, אפילו מהאגף ולחוץ, נחשב בכלל הבית. אז כאשר מה שאמרנו במשנה, שנודם לבית מותר להיכנס בעובי הפתח מן האגף ולחוץ. והברייתא ממשיכה, ומנין שאם הלך לביתו והסגיר, הוא שמע תחת השקוף והסגיר, שהסגירו מוסגר, שבדיעבד, למרות שהוא לא רשאי לעשות כן, בכל זאת הסגרו הסגר, תלמוד לומר, והסגיר את הבית בכל מקום. מיתור מילאים את הבית, אנחנו יודעים שבכל אופן שהסגיר את הבית, גם אם זה מהבית שלו, או גם אם זה מתחת למשקוף, בכל מקרה חל ההסגר בדיעבד. בכל אופן למד מכאן שכל עובי הפתח שתחת המשקוף נכלל בבית, לא כמו שדייקנו מהמשנה. אומרת גמרא שען לגבי בית, באמת שונה הדין לגבי בית של נגעים. למה? דכתיב ויצא הכל מן הבית, עד שיצא מהבית כולו. באמת כל מה שמתחת המשקוף מהגף ולחוץ לא נכלל בכלל בית. אבל לגבי בית המנוגע, התורה אמרה מפורש ויצא מן הבית אל פתח הבית. היה מספיק לכתוב, יצא הכהן אל פתח הבית. למה צריך להגיד, יצא הכהן מן הבית אל פתח הבית? הכתוב מיותר בעל רבות שאין הכהן רשאי להסגיר עד שיצא מן הבית כולו, אפילו מן האגף אל החוץ. אבל עניין נדרים, מהאגף אל החוץ, לא בכלל בית. הגענו לתחילת נ"ז עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.